שלום, אנחנו בשיעור מספר 14, שיעור לפני האחרון, בסייעתא דשמיא, דפים כ"ח כ"ט במסכת תענית. כמובן אנחנו קצת לפני כ"ח, אנחנו בכ"ז עמוד ב' למטה. אלה הדפים שלנו היום. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם קצת יותר מחצי שעה ללימוד גמרא, ממש לקראת סיום המסכת. אנחנו עדיין עוסקים בנושא המעמדות, אנשים שככה מישראל שהיו מגבים את קורבן התמיד, ובזה הם היו בעצם מייצגים את המקום של עם ישראל בהקרבת קורבן התמיד. הם היו קוראים, חוץ מהתענית שהם היו מתענים, הם היו קוראים בתורה בפרשת הבריאה. ופה יש לנו בעיה, כי אנחנו אמרנו שיש פרשות שקוראים אותם בשניים, ויש פרשות שקוראים אותם באחד, תלוי מה האורך של הפרשה. ויש ברייתא שאומרת ככה, אנחנו ביום הראשון בראשית והירקיה, לקראת סוף העמוד, כ"ז עמוד ב', תנא בראשית בשניים, הירקיה באחד. כלומר, הפרשת בראשית, הפרשה של היום הראשון של הבריאה, קוראים אותה בשניים, מחלקים אותה לשני קרואים, שתי עליות, והירקיה זה קורא אחד. בשביל להבין את הקטע הבא, חשוב לדעת שכשמחלקים פרשה, כן, כשעולים לתורה ומחלקים את הפרשה לכמה קרואים, לכמה עולים, המינימום שצריך להיות בעלייה בקטע אחד זה שלושה פסוקים. אפשר גם יותר, אבל מינימום שלושה פסוקים צריך הקורא לקרוא. על זה בעצם מתבסס את השאלה הבאה. בשלמה ירקיה באחד, תלת הפסוקי אהבו. אנחנו מבינים, הבריאה של יום השני היא שלושה פסוקים, אז ברור שקורא אותה באדם אחד. אלא בראשית, בשניים, מה הייתה? איך זה יכול להיות בשניים? חמישה פסוקים נביאן. ותנן הקורא בתורה, על לפחות משלושה פסוקים. אז כן, לפי הכלל שאמרנו עכשיו, בראשית, בקריאה של יום הראשון, של הבריאה, יש חמישה פסוקים, אז איך אפשר לחלוק אותם לשניים? הרי בהכרח מישהו יקרא רק שני פסוקים, ואי אפשר לקרוא שני פסוקים, צריך מינימום שלושה. רב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק. יש פה שני פתרונות, אחד של רב, אחד של שמואל. רב אמר דולג, הכוונה היא שבעצם קוראים פעמיים. זה נשמע כאילו יש פה איזשהו דילוג, אבל באמת הכוונה היא שבעצם חוזרים על פסוק אחד פעמיים. זה מה שעושים היום בראש חודש. רב בעצם, הקורא הראשון קורא פסוק א' ב' ג', הקורא השני חוזר עוד פעם לג' וקורא ד' ה'. ככה מסביר פה רש"י. ושמואל אומר פוסק, הכוונה היא שבעצם אנחנו לוקחים את הפסוק השלישי, מחלקים אותו לשניים. ואז בעצם הראשון קורא שניים וחצי, אבל החצי הזה הוא הופך לפסוק עצמאי. השני קורא שניים וחצי, שוב, כל חצי פסוק הוא נחשב פסוק. אם זה נשמע מוזר, אז זאת באמת הקושייה שהגמרא שואלת עכשיו. רב אמר דולג, מה הייתה, מה לא אמר פוסק? מה הבעיה של רב עם הרעיון של לחלק פסוק לשניים? כסבר, כל פסוק עד לא פסקי משה. אני לא פסקי נלא, אנחנו, כן, משה בעצם חיליק את התורה לפסוקים. אנחנו לא יכולים לקבוע שחצי פסוק הוא פסוק, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כזה דבר. ושמואל אמר פוסק, הוא יפסקינן, כן? איך זה ששמואל כן מסכים לחלק הפסוק לשניים? ואמר רבי חנינא, קרא, הוא היה בעל מקרא, כך אומר רש"י. אז רבי חנינא, כן, הוא המומחה שלנו לפסוקים, לתורה שבכתב, והוא היה אומר, צער גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול, ולא התיר לי לפסוק אליה תינוקו של בית רבן, הואיל והתלמד עשויין. כן, תינוקו של בית רבן, אז אצלם, בגלל שהם צריכים ללמוד, אז בשבילם הוא התיר לי לחלק פסוק לשניים, אבל סתם ככה הוא לא התיר לי אף פעם לפצל פסוק ולקרוא חצי. ושמואל, התמתם המים, ישמדו לא אפשר. החנמי לא אפשר. כן, כמו שהתירו שם. כן, הילדים, בגלל שזה בלתי אפשרי ללמד אותם ככה פסוקים ארוכים, אז חילקו את זה לשניים. אז גם פה אי אפשר, אין ברירה, אז מחכים את הפסוק לשניים. וכשאין ברירה, אז מותר. ושמואל אמר פוסק, מה הייתה מה לא אמר דולג? כן, מה הבעיה של שמואל להגיד כמו רב? למה שלא נחזור על פסוק פעמיים? גזירה משום הנכנסין וגזירה משום היוצאין. כלומר, יש לנו בעיה שבאדם ששומע, כן, אנחנו, בוא נגיד, קורה שאנשים מוציאים בית כנסת. אז במקרה שאנשים יצאו שמישהו יצא מבית הכנסת אחרי הקורא הראשון, הוא שמע עכשיו שלושה פסוקים, כשהוא יוצא הוא יחשוב שהשני עכשיו הולך לקרוא שני פסוקים. לחלופין, אם מישהו נכנס בדיוק כשהקורא השני עולה, הוא רואה את השני קורא שלושה פסוקים, הוא יחשוב שהקורא הקדם הוא קרא שני פסוקים. כלומר, בשביל לשמוע את הפתרון הזה שחוזרים על הפסוק השני פעמיים, צריך להיות לאורך כל הקריאה. מי שיהיה בחלק מהקריאה, הוא יכול ללמוד מפה טעות, יכול ללמוד מפה שאפשר לקרוא שני פסוקים. בטעות, בגלל שהוא לא ראה את כל הפתרון הכללי, כיוון שאנחנו לא בונים על זה, שכל אחד שמצא בבית הכנסת ישמע את כל המכלול וידע שזה הפתרון, אז גזירה, אומר שמואל, שלא עושים את זה, אלא עדיף לחלק פסוק לשניים. מאשר שמישהו ישמע שלושה פסוקים ויחשוב שהשני קורא שני פסוקים. מי טבעי, פרשת של שישה פסוקים קוראים אותה בשניים, ושל חמישה, איך פה לפי הגרסה של הבח, ושל חמישה, הראשון קורא, כן ביה סוגריים, הראשון קורא שלושה, השני קורא שניים, פרשה זו, ואחד עם פרשה אחרת. ויש אומרים שלושה, לפי שהם מתחילים את פרשה פחות משלושה פסוקים. כלומר, במקרה של חמישה, לפי הברייתא הזאת, בעצם הראשון קורא שלושה, והשני הוא קורא שניים, חסר לו פסוק אחד, אז הוא קורא מפרשה אחרת, הוא בעצם משלים את הפסוק החסר מפרשה אחרת, מהפרשה הבאה. יש אומרים שלא משלים פסוק אחד מפרשה הבאה, אלא משלים הוא שלושה פסוקים מפרשה הבאה. כיוון שאי אפשר בפרשה לקרוא פחות משלושה פסוקים. אז לכאורה, זה פתרון שלא רב ולא שמואל הציעו אותו. כן? להוסיף בעצם פסוקים מפרשה אחרת. למד אמרנו לדוג, למד אמר פוסק לפסוק. לפי רב צריך לחזור לפסוק אחד פעמיים. לפי שמואל צריך לחתוך פסוק לשניים. שאני הטעם דעית לרבך. שוב, כלומר, כשיש אפשרות לקרוא מפרשה נוספת, כלומר להמשיך הלאה לפרשה הבאה, זה הפתרון הכי טוב. במקרה שאי אפשר, במקרה שלנו, כן, ויהי רקיע, זה כבר שייך לקורא הבא, זה כבר שייך לקריאה הבאה, אז אין לנו בעצם לאן להתקדם, כי אי אפשר גם לחזור אחורה, אין מי שרוצה, כי זה בראשית, זה ההתחלה. אין לה ללכת, אז חסומים משני הסדדים, לכן אין ברירה, אלא או לחזור לפסוק פעמיים, או לפצל פסוק לשניים. פרשה גדולה, קוראים אותה בשניים, בשחרית ומוסף, ומנחה, קוראים את פיין וכו'. אנחנו חוזרים למשנה שדיברה על מעמדות, ומצד אחד היא אמרה שקוראים בשניים, נראה שזה קריאה בתורה מספר התורה, אבל אחר כך אומרים שקוראים על פיהן. אז מתי קוראים בספר התורה ומתי קוראים בעל פה? היא באה אליו, שואלת את הגמרא, איך היא כאמר? בשחרית ומוסף קוראים אותה בספר ובמנחה קוראים אותה על פה כקוראים לשמה. או דין מה הכי קטן, בשחרית קוראים אותה בספר ומוסף ובמנחה קוראים אותה על פה. כלומר, ברור שאם יש חלק מהפעמים קוראים מספר התורה ובחלק מהפעמים קוראים על פה, אז שחרית זה מספר תורה, ומנחה זה בעל פה. השאלה היא מקור במוסף. אם זה כמו בשחרית או כמו במנחה. תשמע, דתניא, בשחרית ובמוסף נכנסים לבית הכנסת וקוראים כדרך שקוראים כל השנה, ובמנחה יחיד קורא אותה על פה. כן? שחרית ומוסף ספר תורה, מנחה בעל פה. אמר ביוסי, וכי יחיד יכול לקרוא דברי תורה על פה בציבור, אלא כולם נכנסים וקוראים אותה על פה כי קוראים את שמה. כן, אז המחלוקת פה, האם בעצם יחיד קורא או שכולם קוראים, ובכל מקרה אנחנו רואים פה שגם בשחרית וגם במוסף הקריאה היא מספר תורה, ורק במנחה קוראים בעל פה. כל יום שיש מוהלל אין בו מעמד. מה ההפרש בין זה לזה? יש במחלוקת פרשנים, מה בדיוק השאלה פה? אני אלך ברשותכם לפי תוספות, כי זה קצת יותר פשוט וקצר. מה הפרש בין זה לזה? מדובר פה על קורבן מוסף וקורבן עצים. במשנה אמרנו שקורבן מוסף דוחה מנחה, וקורבן עצים לא דוחה מנחה. כן, אז למה קורבן עצים הוא יותר חלש? הללו דברי תורה, אבל לא דברי סופרים. קורבן מוסף הוא מהתורה, קורבן עצים זה דבר שתקנו חכמים, ולכן הוא לא דוחה את המעמד של מנחה. זמן יצא כהנים והעם וכולי, תנו רבנן, למה הוא צריכו לומר זמן יצא כהנים והעם? מה זה בעצם הזמן יצא כהנים והעם? אז פה יש לנו סיפור, אמרו כשעלו בני הגולה, בית שני, לא מצאו אלי עצים בלשכה, כן? לא היה עצים בבית המקדש, ועמדו אלו והתנדבו משלהם, כלומר בעצם, כן, מי שרואה את עזרא ונחמיה, את התיאורים של בניין בית שני, היה שם צריך, היה שם הרבה מחסור, ו... היה צריך התנדבות של העם, שוב גם לבית המקדש, גם מבחינה ביטחונית, מבחינת השמירה, מבחינת האכלוס של ירושלים, כל היה ממש התנדבותים. אז גם בשביל שיהיו עצים בבית המקדש, אז היו משפחות שהן התנדבו להביא עצים. וכך יתנו הנביאים שביניהם שאפילו לשקע מן העצים יהיו עלו מתנדבים משלהם. כלומר, בגלל שהם התנדבו, עשו להם כבוד שהם יהיו מתנדבים הקבועים, ואפילו אם כל הלשקע, כלומר, בעצם יהיה מלא עצים ולא יהיה מחסור, בכל זאת יש יום מיוחד של המשפחה הזאת שהם מביאים עצים. שנמר וגורלו טיפלנו הקורבן העצים, הכהנים והלווים והעם, כל זה בעצם פירוט של מה שמופיע בספר נחמיה בנוגע לנדבת הקורבן העצים. כן, אז זה הפסוק שמה בנחמיה, והגורלו טיפלנו לקורבן העצים, הכהנים הלווים והעם, לבין לבית אלוקנו, לבית אלוקותינו, לעתים מזומנים שנה בשנה, לבער מזבח השם אלוקנו, ככתוב בתורה. ומהם הכהנים הלווים וכל מי וכולי. כן, אז בין אלו שמביאים קורבן העצים בט"ו באב לפי המשנה, יש את בני גונבי אילים ובני קוצאי קציעות. הם היו מביאים את העצים בט"ו באב, כן? אמנם אנחנו קצת רחוקים מזה עכשיו, אבל כדאי לזכור סיפור מעניין שאפשר להשתמש בו בט"ו באב. יהיו לנו כמובן, יהיו לנו עוד כאלה בהמשך, כשנדבר על ט"ו באב לקראת סוף המסכת. טוב, אז מה הסיפור של בני גונבי אילי, שואלת הגמרא? אמרו פעם אחת, גזרה, כן, מה היו בני גונבי אילי ובני קוצאי קציעות? אמרו פעם אחת גזרה מלכות גזירה לישראל שלא יביאו עצים למערכה ושלא יביאו ביקורים לירושלים. והושיבו פרוזדות על הדרכים כדרך שהושיב ירובעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל. כן, שמו מחסומים. מה עשו? קשרין. יש פה כמה גרסאות. קשרין ויראי חטא שבאותו הדור. בכל מקרה מה הם עשו? הביאו סלי ביקורים וחיפום בקציעות. ונטלום, ועלי על כתפיהן. עלי זה העץ שמשמש לכתוש את התאנים כדי להכין עגולי דבלה, שזה היה מאכל נפוץ שהיו מכינים מתאנים פעם. כן, אז הם בעצם הסתירו את הביקורים שלהם, לקחו איתם עלי על הכתפיים, וכיוון שהגיעו אצל פרוזדאות, הגיעו למחסום, במחסום עוצרים אותם, שואלים מי אתם, לאן אתם הולכים, אומרים להם, לעשות שני עגולי דבלה במחדשת לפנינו, ועלי שעל כתפינו. כן, זה לא סלינו על כתפינו, חס ושלום, לא הבאנו ביקורים. כן, זה רק עלינו על כתפינו. טוב, כיוון שעברו מהן, כן, התרחקו מהמחסום, היתרו בסלים, והביאו לירושלים. ככה הם הצליחו להבריח את הביקורים, וככה למרות הגזירה קיימו את מצוות הביקורים. זה בני גונבי אילי, שככה עקפו את המחסומים, שמרו על מצוות הביקורים, וזכו להביא עצים פעם בשנה. תנא, הן בני סלמן הן תופתי. תנו רבנן, מה הן בני סלמן הן תופתי? אמרו פעם אחת גזרה, מלכות גזרה לישראל שלא יביאו עצים למערכה, והושיבו פרוזדות על הדרכים כדרך שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלא היו לישראל, לרגל מה עשו יראי חטא שבאותו הדור? הביאו גזיריהן ועשו סולמות, והניחו על כתפיהם והלכו להם. כן, אז הם בעצם לקחו, רצו להביא עצים למערכה, אז הם בעצם עשו מהעצים האלה סולמות, הלכו, הגיעו למחסום, אמרו להם, לאן אתם הולכים? כן, שוב ביקורת במחסום. אמרו להם, נביא גוזלות משובח שלפנינו וסלמו של הכתפינו. כן, יש לנו שובח עם גוזלים, כדי להגיע לשובח למעלה אנחנו צריכים סולמות. כיוון שעברו מהם, כן, התרחקו מהמחסום, פירקו את הסולמות שלהם, ועשו מהם עצים למערכה, הביאו ומבלו לירושלים, ועליהם ועל קבצה בהם, הוא אומר, זכר צדיק לברכה, ועל ירובעם בן נבט וחבריו נאמר, לשם רשעים ירכב. כן, אז כנגד ירובעם בן נבט, שמנע את העלייה לרגל מישראל, יש לנו את אלה שאולי עשו תיקון, ולמרות המחסומים שהציבו המלכות, כן, יש דיון אם זה, כלומר, זה שלטון כלשהו של הבית שני, יכול להיות שזה היוונים, יכול להיות שזה הרומאים, יש פה שני פירושים, בכל מקרה הם באו ותיקנו, וכנגד ירובעם, אז הם אלה שלמרות המחסומים, פרצו את המחסומים והביאו את הביקורים ואת העצים למערכה למרות הגזרה. ב-20 בו, בני פחת מואב בן יהודה, אתה לבני פחת, בני פחת מואב בן יהודה, הן הן בני נביד בן יהודה, שמשום מה קוראים פה פחת מואב, אולי על שם זה שהוא בא ממואב, דיבר רבי מאיר, רבי יוסי אומר, הן הן בני יואב בן סוריה. כן, בכל מקרה, שניהם ממואב, הם היו בני משפחה, כן, יואב בן סוריה היה בן דוד של דוד. ב-20 באלול, בני עדין בן יהודה וכולי, תנו רבלה, בני עדין בן יהודה, הן הן בני דוד בן יהודה. דבר רבי יהודה, רבי יוסי אומר, הן הן בני יואב בן סרויה. בחב בתבט שעבור בני פירוש שנייה, ראינו שבחב בתבט הייתה משמרת, משפחה שבעצם הביאה פעם שנייה בשנה באחד בתבט. מה נמת ניתין? לא רבי מאיר ולא רבי יהודה. ליתני שעבור בני דוד, מי רבי יהודה? סליחה, לא רבי מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוסי. אין רבי מאיר לתני שבו בני יהודה שנייה. אין רבי יהודה לתני שבו בני דוד בני יהודה שנייה. אין רבי יוסי לתני שבו בני יואב בן סוריה שנייה. כלומר, אנחנו ראינו פה שבעצם יש שתי משפחות שהן בעצם שמות של דוד או של יואב, וחוץ מזה כבר יעלנו במשנה פעם אחת בני דוד בן יהודה. כלומר, המשפחה של דוד הוזכירה כבר, לפי רבי מאיר ולפי רבי יהודה היא מופיעה עוד פעם אחת, לפי רבי יוסי זאת לא המשפחה של דוד, אבל יש את המשפחה של יואב שמופיעה פעמיים, אז גם עליהם תגיד שהם חוזרו פעמיים, למה רק אומרים את זה לבני פרעוש? למה רבי יוסי? ותראית עליי ללמוד רבי יוסי. כלומר, באמת, יש מחלוקת האם רבי יוסי אמר על זה על יואב בן צרויה, או לא. לפי המשנה שלנו, רבי יוסי לא אמר שהמשפחות האלה הן משפחות של יואב בן צרויה. בחב הטבת לא היה בו מעמד, אמר למרקשיש הברית רב חיסדה לרב אשי, כן, לרב חיסדה, יהיו שני בנים, מריינוק או מרקשישה, זה נשמע שאחד הצעיר ואחד הזקן, תוספות אומר שהפוך, מרקשישה, בוא נגיד מריינוקה, נולד כשרב חיסדה היה צעיר, משמע שהוא המבוגר יותר, מרקשישה הוא בן הזקונים, של רב חיסדה, משמע שהוא קטן יותר. בכל מקרה, לענינו, סתם, זה מלמד לא לעשות סטיגמות לפי שמות. אז מרקשישה היה דווקא צעיר, הוא היה בן זקונים. בכל מקרה הוא בא לרב אשי ואמר לו, מה ישנה הלל דדח ידידי, ומה ישנה מוסף דלא דח ידידי. כן, הלל בעצם מבטל את המעמד של שחרית, ומוסף לא מבטל את המעמד של מוסף, הוא מבטל את המעמד של מנחה. אמר לרב אשי, השתה דח ידידי, דח ידידי לו כל שכן. ואומר רב אשי, אתה לא הבנת נכון. כלומר, ברור שהוא מבטל גם את שחרבן מוסף, מבטל את המעמד של מוסף. אלא שהוא מבטל גם את הממד של מנחה. טוב, הוא לא התרצה מהתשובה הזאת, מר קשישה. אמר לה, הכי קאמין לך, זה בדיוק מה שאני שואל. לא, להתרצה אלא דידי. כלומר, בסדר, אז אוקיי, קורבן מוסף דוחה את הממד של מוסף, אז שיתחיל רק את הממד של מוסף. כמו שהלל דוחה רק את הממד של שחרית. למה הוא דוחה גם את של מוסף, אבל גם את של מנחה? מה זה קשור? למה קורבן מוסף דוחה גם את של מנחה? שזה אחר כך. אמר לאיקה רבי יוסי דקאי כבטח, כן, יש ברייתא של רבי יוסי, כמו מה שאתה אומר. דתניא רבי יוסי אומר, כל יום שיש בו מוסף, יש בו מעמד. מה הוא מתכוון לומר? מעמד דמי. הנה מה מעמד השחרית, התנא קמא נמי אחיקה אמר. כן, כשיש קורבן מוסף, יש גם מעמד בשחרית. אלא, מעמד מוסף דידי נמי לא דחי. סליחה, זה בתמיה, דידי נמי לא דחי. כלומר, ברור ש קורבן מוסף דוחה את המעמד של מוסף, כמו שאמרנו. אלא דמנחה, קורבן עצים דאחי, כן, קורבן עצים הוא דוחה את המעמד של מנחה. אלא לאו דנעילה, שמה מן דידי דאחי, לאו דידי לא דאחי. כלומר, רבי יוסי אומר שקורבן עצים, סליחה, שביום שיש מוסף, יש מעמד. אז הוא מתכוון למעמד שאחרי זה, לנעילה. משמע שרבי יוסי באמת אומר שיש מעמד באותו יום, ובעצם המעמד שנדחה הוא רק המעמד של מוסף. כלומר, באמת, מה שהקשה מרקשישה שלכאורה קורבן מוסף צריך לדחות רק את המעמד של מוסף, באמת ככה סובר גם רבי יוסי, לפי החשבון ככה שרב אשי עשה ודייק מדבריו. טוב, אז שמה מינה, טוב, ולית נינה באחד בניסן לבמעמד נשא יש בו הלל וקורבן מוסף וקורבן עצים. אמרנו לנו שבראש חודש טבת הלל, יש גם הלל וגם מוסף וגם קורבן עצים, בגלל זה יוצא שאין בו מעמד בכלל. הלל דוחה את המעמד של שחרית, מוסף דוחה את של מוסף, קורבן עצים דוחה את של מנחה, זהו, אין אז אין מעמד באותו יום. אז לכאורה גם ראש חודש ניסן צריך להגיד את זה, כי גם בראש חודש ניסן יש קורבן עצים. אז בגלל זה הזכרנו את זה, כשראינו את המשנה, שראש חודש טבת זה לא רק ראש חודש טבת, זה גם חנוכה. אז אומר, אמר רב, זאת אומרת, הלל לדבר שיחה, לאו דאורייתא. כלומר, הלל של ראש חודש הוא לא מן התורה, ולכן, כלומר, חנוכה, הלל של חנוכה הוא זה שדוחה את המעמד של שחרית, אבל ראש חודש ניסן, זה שאומרים בו הלל, בסדר, זה לא מהתורה, זה הלל שהוא נחשב פחות. דמר רבי יוחנן משום משום מצדק יוצדק 18 יום בשנה יחיד גומר בהן את ההלל, ואלו הן שמונת ימי החג ושמונת ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח. כן, תזכורת לפני פסח, רק ביום הראשון של פסח אומרים הלל שלם, בכל המועד וגם בשביעי של פסח אומרים הלל בדילוג. כן, כשמתפללים ביחידות אז בכלל צריך לזכור את ההבדל הזה, שבכל המועד אומרים הלל בדילוג. ויום טוב של עצרת ובגולה זה מה שקורה בארץ ישראל, כמובן לפני שהגיעו יום עצמאות ויום ירושלים. בגולה 21 יום, בגולה בגלל שיש יום טוב שני של גלויות, אז מצטרפים עוד ימים. כן, 9 ימי החג, כי יש לנו בעצם עוד יום של שמחת תורה, ושמונת ימי חנוכה, ושני ימים הראשונים של פסח, כי יום טוב הראשון של פסח הוא כפול, ושני ימים טובים של עצרת. כן, גם שבועות הוא כפול, ככה התווספו לנו עוד ימים. רב יקלה בבל, חזינו דקעקעו הלילה ברשיחה. סבלה סוכינו, הוא ראה שהם קוראים הלל בראש חודש, הוא חשב להפסיק אותם. כיוון דחזה דקמד על גדלוגי, אמר שמה מן המנהג אוהבותיהם בידיהם. כן, הוא ראה שהם קוראים הלל בדילוג, הלל בדילוג זה סימן שזה רק מנהג ולא הלל מדאורייתא. תנא יחיד לא יתחיל, ואם יתחיל גומר. כן, יחיד לא אומר הלל בראש חודש, אבל אם יתחיל גומר לא אומרו. טוב, יש פה סוגיה הלכתית, מה עושים עם תפילת יחיד בראש חודש. אם נצטרך, מקווים שלא נצטרך בראש חודש הבא להתפלל יחיד, אבל אם נצטרך אז צריך ללמוד את הסוגיה הזאת, מה עושים להלכה. אנחנו כרגע ממשיכים בגמרא. 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. פה אנחנו נכנסים לסוגיות של 17 בתמוז, 9 באב, חודש אב, אבל לא לדאוג, יש לנו בסוף גם ימי נחמה וגאולה, אז להחזיק מעמד. 5 דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, כן, מנינו במשנה את הדברים שקרו ב-י"ז בתמוז. הראשון הוא, נשתברו הלוחות. מנהלן, איך אנחנו יודעים שהלוחות נשברו ב-י"ז בתמוז? נתניה, ב-6 לחודש נוסדת דיברות לישראל, רבי יוסי אומר ב-7, בו יש מחלוקת. אם זה בו בסיוון או בזיין בסיוון, אבל בכל מקרה, מה דמר בשישה ניתנו, בשישה ניתנו ובשבעה למשה, מה דמר בשבעה, בשבעה ניתנו ובשבעה למשה, דכתיב וקרא למשה ביום השביעי. כלומר, בכל מקרה, בטוח שמשה עלה להר בזיין בסיוון, כי זה כתוב מפורש. וכתיב ויבוא משה בתוך ענן ועלה להר, ויהי משה בא 40 יום ו-40 לילה. מתי נגמרו 40 יום ו-40 לילה שמשה רבנו היה בהר סיני? 24 לסיוון, ו-16 לתמוז. חישוב פשוט. מלו לון 40 ב-17 בתמוז, יזיין בתמוז נגמרו 40 יום, נח יתעתה ותברינו ללוחות, תכתיב, ואי קרא, כאשר קרא בין המחנה, וירת העגל והשלך מידיו את הלוחות, ושמר אותם תחת ההר. אנחנו רואים שבסוף 40 יום מזיין בסיוון, שזה יזיין בתמוז, משה ירד מההר, באותו יום שבר את הלוחות. אז אנחנו יודעים בפשטות שהלוחות נשברו ביזיין בתמוז. מתי לתמיד גמרא, זה מסורת מקובלנו שזה קרה ביזיין בתמוז. הופקעה העיר בו"ז נבה, והכתיב בחודש הרביעי ב-9 לחודש, וחזק הרב בעיר, וכתיב בתרי ותיבקע העיר. כן, בנביא כתוב שזה קרה בט' בתמוז, שנבקעה העיר. זה התיאור בירמיה, בבית ראשון. אומרת הגמרא, באמת זה היה בבית ראשון. אמרה, אבל לא קשה, כאן בראשונה, כאן בשנייה. דתניא, בראשונה הובקעה העיר ב-9 בתמוז, בשנייה ב-17 בו. בעצם פעמיים הובקעה העיר בתמוז, בבית ראשון זה היה בט' בתמוז, בבית שני זה היה בי"ז בתמוז. ומה שנקבע בתור יום צום זה י"ז בתמוז. סרפו בסתומוס את התורה, כן, מי אמר שזה קרה ב-י"ז בתמוז? זה גם כן מסורת שאז זה קרה. העמיד צלם בהיכל מנלן, דכתיב ומעט וסר תמיד לתת שיקוץ ושומם. כן, זה בספר דניאל. כיוון שאנחנו יודעים, כן, יש פה סמיכות של מוסר התמיד לפסל בהיכל, כיוון שאנחנו יודעים שיום שבו בוטל התמיד זה י"ז בתמוז, אז גם הצלם הועמד בהיכל בי"ז בתמוז. וחד אהבה, והכתיב על הכנף שיקוצים משומם. אז היו שני שיקוצים. אמר רבה, תרי אבו ונפל חד על חברי, ותברי לידי. רבה מספר פה דבר מאוד מעניין, שהיו עומדו באמת שני צלמים בהיכל. כן, רש"י אומר שזה מה שעשה המלך מנשה, בנו של חזקיהו, שכן, הרשיע את דרכיו בבית ראשון, ובין הדברים החמורים הוא עמיד צלמים בהיכל. ומה קרה שם? רש"י מקשר לזה למנשה, הפסוק הוא גם כן מדניאל. בדניאל כתוב שיקוץ, בדניאל כתוב בפרק אחר גם שיקוצים. אז אומר רב, היו שני צלמים, אחד נפל חברו שברות היד, ואיש תקח דעה וכתיב, אנץ לביד לחרוב הביתה, ידך אשלמת לי. כן, כביכול הצלם אמר לחברו, אתה רצית להחריב את, להחריב את בית המקדש, ואתה שילמת. יש פה פירושים, או בדיוק אמר לו, אבל לפחות לפי פירוש אחד, כן, כלומר, פסל אחד קירב את חורבן הבית, והפסל השני בעצם נקם בו ודאג דאג שהוא יישבר. אז בכל מקרה, בכל מקרה, פסל אחד נשבר, אז כביכול בעצם נשאר רק פסל אחד שלם, ולכן כתוב לצאת שיקוץ שומם בלשון יחיד. ותשע באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ. מאיפה אנחנו יודעים שזה קרה בתשע באב? מדלן דכתיב, ויהי בחודש הראשון, בשנה השנית, ואחד לחודש הוקם המשכן, ובמאמר שנה ראשונה שם משה את המשכן, שנייה קים משה את המשכן, ושלחנו רגלים. וכתיב, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ועשרים בחודש, נעלנו מעל המשכן העדות. וכתיב, ויסעו מהרשם דרך שלושת ימים. כלומר, התאריך שכתוב לנו, זה שבכף באייר, נשאו, בני ישראל. אנחנו יודעים שזה קרה במשך שלושה ימים. אחר כך התורה מספרת את כל הסיפור של קברות התאווה, והגמרא אומרת שזה קרה באותו יום, איך שהם, ברגע שהם בעצם נסעו מהר סיני. אותו היום, אמר מיכל ברחנינה, אותו היום שרו מאחרי השם, וכתיב הססוף אשר בקרבו התאוו תאווה, ושוב יבקו גם בני ישראל, והוא אומר, וכתיב עד חודש ימים, דאבו ל, כן, אז חודש ימים, כתוב שזה, הם התעכבו שם עם הבשר, בקברות התאווה, אנחנו כבר מגיעים לכפבית בסיוון. וכתיב ותסגר מיליאן שבעת ימים, כי בהנחה שהכל קרה אחד אחרי השני ברצף, אז גם שמיריה דיברה היום במשה ונענשה למשך שבעה ימים, זה כבר מביא אותנו לכפתית בסיוון. וכתיב שלח לך אנשים, שוב, הגמרא מניחה שהכל קרה ברצף, אז גם שליחת המרגלים הייתה מיד אחרי זה. ותנא ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים, וכתיב וישובו מתור הארץ בקץ 40 יום, כתוב לנו שהשליחות של המרגלים הייתה במשך 40 יום. טוב, אז הוספנו עוד 40 יום, אבל אומרת, רגע, 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 עשינו פה חישוב יפה, שהכל קרה ברצף אחד אחרי השני, אבל יש לנו יום, זה עדיין לא מספיק, זה חסר לנו עדיין יום, זה מגיע עד חטא באב. אמר אביי, תמוז דהרישה אתה, מלוי מלוי, כן, בתמוז באותה שנה, תמוז באותה שנה היה מלא, כלומר בעצם ראש חודש אב היה יומיים. כן, סליחה, התבלבלתי. אם אתה מוסיף 40 יום, זה מסתיים ביוד באב. תשעה באב זה אחרי 39 יום. ואז אומרת הגמרא, אומר הבאי שבעצם תוסיף עוד יום אחד לתמוז, בגלל שראש חודש אב היה יומיים. לכתיב, קרא להם מועד, יש בו בחורה. קרא מועד זה, כן, קידוש החודש נקרא קריאת המועד, אשר תקראו אותם במועדם. כן, אז במגילת איכה כתוב, קרא להם מועד, יש בו בחורה, כן, כביכול בעצם התקדש הזמן, התקדש החודש. כך שיצא יום החורבן בתשעה באב. כן, מפה אפשר להבין שהכל היה מתוזמן, היום הזה תשעה באב הוא מועד לפורענות, ולכן גם קידוש החודש יצא ככה שהסיפור הזה יקרה בתשעה באב. אמר רבא אמר יוחנן, הוא כתיב ותישא כל אדם יתנו את כולם יקרו עם הלילה הוא. אמר רבא אמר יוחנן, תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. אחר הבית בראשונה, כן, האירוע הבא, אחרי חטא המרגלים, זה חורבן הבית הראשון. וזה כתוב, ולכתיב בחודש החמישי, סליחה, זה כמעט כתוב, ובחודש החמישי בשבעה לחודש, שנה שתה עשרה, שנה למלך חדשה, מלך חדשה, מלך בבל, בן נבוזרדן, רב טבחים, עבד עבד מלך בבל, ירושלים, וישרוף את בית השם וגומר. באיזה יום בחודש זה היה? תכף נראה, הוכתיב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנה שעה עשרה, שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, ואני מבוזדה למלך רב הטבחים, אמר לפני מלך בבל בירושלים. תיאור אחד לקוח מספר מלכים, התיאור השני לקוח מספר ירמיה, ויש לנו פה תאריכים שונים, האם זה קרה בזין באב או ביוד באב. בכל מקרה זה לא תשעה באב, זה בכלל מוזר. ותניה, אי אפשר לומר בשבעה, שרי כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר בעשור, שרי כבר נאמר בשבעה. כלומר, לא יכול להיות שבתאריך מרכזי כמו חורבן הבית, יהיו לנו שתי גרסאות שונות בתנך. זה אין יוד ואב. אז לכן באמת אין סתירה, אלא מה? הכיצד? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי, שמיני, ותשיעי, סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור, והדלק והולך כל היום כולו, שתמר עולנו כיפנה היום, כנטוס לערב. והיום דמר ביוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתיו, אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. כלומר, בזין באב בעצם... בעצם כבר, עוד לא התחילה שריפת בית המקדש, אבל כבר אז נכנסו הבבלים לבית המקדש. בתשעה באב הם התחילו לשרוף אותו, והשריפה בפועל הייתה ביוד באב. אומר רבי יוחנן, לפי זה באמת היה צריך לקבוע את תשעה באב ביוד באב, כי אז בעצם היכל נשרף. אבל חכמים אומרים, התחלת דפורנות העדיפה, מה שמשנה זה מתי שמתחילה פורענות. אחר כך, טוב, אחר כך זה כבר, הבית כבר נחשב שרוף. ומזה אנחנו רואים שבאמת צריך להיזהר, כן, לא אומרים, טוב, בסדר, אנחנו נתקן אחר כך. לא, ברגע שמשהו רע מתחיל, אחר כך כבר קשה לעצור אותו, ולכן צריך לשים לב לפקוח עיניים, כשמשהו רע מתחיל, כבר אז צריך לעצור אותו ולמנוע ממנו להתפשט ולהתרחב. זה נכון בכלל, גם במציאות, גם בעבודת המידות, לזהות בעיה כבר בהתחלה. טוב, זה חורבן בית ראשון, מי אמר שזה כרגע בבית שני? דתניה מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. כן, אם היום הזה הוא יום של פורענות, אז זה יחזור עצמו עוד פעם. טוב, יש לנו גם מקור תנאי לזה, אמרו כשחרב את המקדש בראשון, טוב, זה כמובן, זה עוד מקור תנאי חוץ מהמשנה. כשחרב את המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, מוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, ומשמרתה של יריב הייתה, ולפעמים יאמרים שירה ועומדים על דוכנם, ומה שירה יאמרים, והיה שם עונם עתונה, והיה שם עונם עתונה ועברתה מעצמיתם, ולא הספיקו לומר לעצמיתם, מה שם אלוקנו, כן, אמרו פרק תהילים, זה עונם פרק תהילים של יום רביעי, אבל אמרו את זה משום מה, ביום ראשון, ולא הספיקו לומר לעצמיתם, מה שם אלוקנו, עד שבאו נוחרים וחבשום, וכן בשנייה. כלומר, בעצם, גם בבית ראשון וגם בבית שני, קרה בדיוק, בדיוק התסריט הזה. זה חזר על עצמו. טוב, אז זה בית ראשון ובית שני. נלכדה ביתר גמרה, נחשה העיר, יש לנו גרסה שאומרת שגם זה גמרה, כלומר בעצם אנחנו יודעים את זה ממסורת, למרות שאין לזה מקור מפורש. תניה, כשחרב, יש גרסה אחרת, כשחרש, כלומר שלא הם מדברים פה על נחשה העיר או על נחרב הבית, כשדרונוסופוס הרשע עשה את זה, נגזרה גזירה על רבן גמליאל להריגה. בא אדון אחד, עומד בבית המדרש, אמר, בעל אחות מתבקש, בעל אחות מתבקש. זה בכינוי לגנאי הזה הוא קרא, או כינוי לגנאי, או אולי דווקא כינוי כבוד לרבן גמליאל שהוא ככה בולט בדורו. אבל ככה הוא קרא לרבן גמליאל הנשיא, שמה רבן גמליאל, אז עלתה שמנה, הוא הלך והתחבא. אז לגבי אותו אדון שהיה אמור להוציא לפועל, לתפוס את רבן גמליאל ולהוציא לפועל את הגזירה, הלך והסתתר ומצא אותו במחבוא שלו. אמר לו, אם מציל נלך, מה תתידי למה דעתי? אם אני מציל אותך, אתה דואג שאני אגיע לעולם הבא? אמר להן, אמר לי, אשתבא לי, שווה? אשתבא לי, צליק לאיגרה ונפי לאומית, כן? אותו אחד פשוט התאבד, קפץ מהגג, וגמרת, יחגזר גר, זה גזר יתאומית, אחד מהנהיגו מבטאי לגזרת, וזה הכלל של הרומאים, אם אחד מהאנשים שהיו קשורים לגזרה, מת, אז הגזרה מתבטלת, ולכן הגזרה להורג את הרבן גם התבטלה, בגלל אותו אחד שמסר את נפשו. הוא מת, עשה את כל ואמרה, אדון זה מזומן לחיי עולם הבא, כמו שרבן גמליאל הבטיח לו, במעשה אחד הוא קנה את עולמו. תנו רבנן, משחרב אתם בבעי הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונם, כן, כהנים בהתמחות, בהתאבות, מפתחות היחל בידן, ועלו לגג היחל, אמרו לפניו, ריבונו שלם, הואיל ולא צריכים להיות גזברים נאמנים, יהיו הפתחות מסורות לך, לקחו את המפתחות של בית המקדש, זרקו אותם כלפי מעלה, ועשתה כן פיסת יד וקיבלתה להם, יצא יד מהשמיים, כן, זה מעניין שיש פה תיאור ניסי, למרות שאנחנו נמצאים בשיא הפורענות, וכן, כביכול משמיים, לוקחת המפתחות בחזרה, והם קפצו ונפלו לתוך האור, ועליהן קונן ישעיהו הנביא, מסע גיא חיזיון, מלך יפוא כיליד גולך לגגות, שעות מלאה ירומיה, קריה עליזה, חלייך לא חלי חרב ולא מתי מלחמה. כן, אותם חללים הם בעצם נפלו לתוך האור, לא בחרב ולא במלחמה. אף בהקדוש ברוך הוא נאמר, מקרקר קיר ושוע על ההר, זה כמה פסוקים אחר כך. מקרקר קיר זה כביכול כינוי לקדוש ברוך הוא, שהוא האדון והוא מקרקר או מיילל. כלומר, המשמעות של הפסוק הזה באותו הקשר, זה שגם הקדוש ברוך הוא השתתף בצער על עם ישראל. אנחנו עושים הפסקה עם הצער, הבטחנו קצת גאולה ונחמה, ושנכנס אב מעטים בשמחה, אמר רבי דברי דרב שמואל ורשלת משמד רב, כשם שנכנס אב מעטים בשמחה, קרו משנכנס אדר, מרבין בשמחה. כן, המקור לזה ששמחים בחודש אדר, זה אותה אמרה שאומרת שכמו שבאב מעטין, גם באדר מרבין בשמחה, מי שחושב שחודש אדר מאחורינו, וזה כבר לא קשור אלינו אם אנחנו לפני פסח, אומר רשי, למה משנכנס אדר מרבין בשמחה?
בגלל פורים ופסח, כלומר, השמחה של חודש אדר היא הכנה לשמחה שרק אמורה להתגבר לקראת פסח, שזה המשך של הגאולה. אמר הפאבה ילקח בר ישראלית לדינה בעדי נוכרי, לישתם מתמנים באב דירי המזלי, ולמצא נפשי בעדה דיברי מזלי. כן, יהודי שיש לו איזשהו דין, איזה סכסוך משפטים עם גוי, עדיף לטפל, עדיף להשתמט, לדאוג שזה לא יקרה באב, אבל שעשה השתדלות שזה כן הדיון על המשפטי כן יהיה בחודש אדר. למה? כי באדר יש מזל על ישראל ובאב המזל על הפנים. לתת למחרית כתקווה, יש פה מימר אחר, יש רבי דבר שמואל בר שילת, משמי דרב, זה אותו אחד. אלו דקלים אוכלי פשטן, כן, זה פסוק בירמיהו, כן, זה פסוק על הגלות לבבל, אחרי חורבן בית ראשון. מה זה להחרית ותקווה? אלו דקלים אוכלי פשטן. כן, הדקלים הם מצויים בבבל, כלי פשטן הם מצויים גם כן רווחים בבבל, אז כן, אז גם למרות שבני ישראל גויים לבבל, יהיה להם שם מה להתפרנס, יהיה להם מה ללבוש, יהיה להם, כן, יהיה להם מה לאכול ומה ללבוש. לכאורה הקשר הוא, מה הקשר בין הדברים, לכאורה רק זה אותו אחד שאמר את זה, תכף אולי אני אספיק להגיד את זה עוד משהו בקצרה, מה הקשר. בכל מקרה יש לנו עוד אמרה של אותו אמורה, והיום ראה לך ונקרח לדעה של ברכו השם, כן, זה אמר יצחק ליעקב כשהוא חשב שהוא יסב, אמר רבי יהודה בר ידע רב שמואל בר שילת משמי דרב, קרח שדה של תפוחים. למה דווקא שדה תפוחים? שאלה מסוימת, אנחנו תכף נגיד לזה משהו, רק נתקדם עוד טיפה בגמרא. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסורים לספור ולכבס, כן, זה דין שבוע שחל בו תשעה באב. אמר רב נחמן, לא שנוי לכבס וללבוש, אבל לכבס להניח מותר. יש פה שאלה, מה אם אני רוצה סתם לכבס, לא ללבוש אחר כך את הבגד המכובס, האם גם סתם לכבס אסור? אומר רב נחמן, לא, סתם לכבס מותר, נלבש אחרי תשעה באב. הרב ששת אמר, אפילו לכבס ולהניח אסור. אמר רב ששת, תדע, כן, דבת לי קצרי דבר רב. תדע לך, בבית רב, הקופסים, היה להם ימי חופשה בתשעת הימים, סליחה, בשבוע שחל בו, תשעה באב, כי אפילו לא היו קופסים, מכאן שלא היו מחפשים בכלל, גם לא בשביל ללבוש אחר כך. באמת, רבי מנונה, בחמישים מותרים לפני כבוד השבת, למאי, כן, אומרים שביום חמישי מותר לכבס לכבוד שבת. אם לכבס וללבוש, מה לכבוד שבת היא עיקר? אתה לא לובש את זה, ללבוש ביום חמישי, מה זה עוזר לך לשבת? אלא להניח, ובחמישי עוד ישרי, אבל זה כנכון, אז מותר לכבס ולהניח מתי? ביום חמישי, רק ביום חמישי מותר לכבס בשביל ללבוש אחר כך. אבל השבת כולה אסור. כן? מכאן אנחנו רואים שרק ביום חמישי מותר לכבס ולשמור אחר כך לשבת. אבל סתם ככה ביום רגיל, אסור סתם לכבס. אומרת הגמרא, לא, זה לא הוכחה, לעולם לכבס וללבוש, וכשאין לו לחלוק אחד, מדובר פה באדם שיש לו בגד אחד, מותר לכבס אותו ביום חמישי, ואז ללבוש אותו והוא יהיה לשבת. דמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, מי שאין לו לחלוק אחד, מותר לחפשו בחולו של מועד. כן, בחול המועד, כן, שנדע, כן, זה גם עוד מעט, בחולו של מועד, מי שאסור לכבס, אבל מי שיש לו רק בגד אחד מותר לכבס. בשבוע שחל בו תשעה באב, אז מי שיש לו חלוק אחד מכבס אותו ביום חמישי, ואז לובש אותו לשבת. התמרנמי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אלעזר, לשנו לכבס ולדבוש, אבל להניח מותר. יש פה עוד מקור, עוד דעה שמותר סתם לכבס בשבוע שחל בו, אבל יש לנו קושייה, מייתי ואסור לכבס לפני תשעה באב, אפילו להניח. לאחר תשעה באב, הגיוס שלנו כקיבוס שלהם, זה הערה שמה של הברייתא על בבל, שהגיוס שלהם הוא כמו הקיבוס של ארץ ישראל. אוכלי פשטן, אין בהם משום גיהוץ. טוב, בכל מקרה, אמרנו פה שאסור לכבס בכלל, אפילו בשביל להשאיר את הבגדים לאחר תשעה באב, כי הובטה אכן קושייה, ומשמע שאסור לכבס בכלל. טוב, אנחנו נמשיך בענייני שבוע שחל בו בשיעור הבא, שיהיה השיעור האחרון שלנו, אנחנו נסיים איתו את המסכת. רק נעיר שהיה לנו ככה אמרות לא קשורות, זה השוואה בין אב לאדר, שכמו שמתאבלים באב ככה שמחים באדר, ולתת למחרית ותקווה את זה שבבבל אפשר להתנחם בזה שיש דקלים ופשטן. לכאורה הקשר הוא רק שאותו אמורה אמר את זה בשם רב, אבל יכול להיות שלא במקרה זה אותו אמורה, זה משהו עקרוני אצל אותו אמורה, שכשהוא היה רואה איזה סימן של אבל, הוא חיפש ישר איפה פה התקווה. אם יש אבלות באב, אז חייב להיות זמן מקביל שבו אנחנו נרבה בשמחה. אם יש, מקדוש ברוך הוא שלח את עם ישראל לבבל, אבל יבטיח להם אחרית ותקווה, אז כנראה צריך לחפש בבבל איפה התקווה, במה הנחמה. כן, בכל משבר צריך להיות איזשהו מקור של תקווה, אפילו אם זה תקווה פורט, אפילו אם זה רק להתפרנס מזה משהו קטן. איך זה קשור לשדה תפוחים? טוב, זה בקבלה, יש מושג לשדה תפוחים קדושים, אבל לזה אנחנו כבר לא ניכנס. טוב, מי שרוצה, שתבוא עליו הברכה, לבאר את המושג הזה בקבלה, שדה תפוחים קדושים. אנחנו נשאיר את זה לתורת הנסתר, ונקווה לראות את התקווה שבכל דבר. שיעור הבא, נסיים בעזרת השם את המסכת. בהצלחה.